אז ערב טוב, וכרגיל שומעים אותי מאחורה. תתקרבי. טוב, אני אשתדל, עכשיו שומעים? אוקיי. חושבת שיש הבדל בין לדבר בשיחה לבין להנחות במדיטציה, כי בהנחיה גם אנחנו בתרגול בעצמנו, אז הכל נהיה יותר שקט. אם אתם זוכרים, אתמול בערב יהל פתח את השיחה בלהגיד מה עשינו עד עכשיו, ככה נתן איזה overview, לתת לנו תיאור של המהלך ככה של הריטריט ומה שטיפחנו. ורציתי גם לפתוח היום בהסתכלות ולהציע עוד דרך שהיא קצת יותר כללית, ואחר כך יכולה ללוות אותנו גם בתרגול בבית, ולהגיד שבעצם אנחנו מטפחים, אולי צריך להגיד קודם, מפתחים, מטפחים ומתאמנים בשני אופנים, אפשר להגיד. זה האופן שאני אוהבת להסתכל על זה, ותכף אני אגיד עוד שני מילים בפאלי, ולאט לאט אתם לומדים פאלי, כן? חלק כבר התחילו להגיד לי את הבוג'נגה בפאלי, כן? דמה ויצ'איה, אופקה, סמאדי, זה עוד לא קרה לי בפגישות אישיות, אז זה נהדר. כן, זה נהדר, אני חושבת כי כל, כי המילה בפאלי יש לה מגוון מאוד מאוד גדול, אז תרגום הוא תמיד יותר מצומצם. אז בעצם מה שאנחנו עושים ועושות בטיפוח ובאימון, אפשר להגיד ככה שני דברים. אחד, מה שנקרא בפאלי, כוסלה בהבנה. תמיד כשאני אומרת את זה, אנשים מתחילים לצחוק. אחד, אני חושבת שזו אולי המילה שמופיעה הכי הרבה בדרשות הבודיסטיות המוקדמות, המילה כוסלה. והמשמעות של כוסלה בהבנה, ואת הבהבנה כבר הזכרנו פה, זה בעצם טיפוח המיטיב. כוסלה זה מה שמיטיב, מה שמועיל, מה שמשחרר, כן? המיטיב זה הכי מדויק בין למונח, והכוסלה זה מה שאינו מיטיב, כן? אז הבהבנה, כן, הפיתוח, הטיפוח, האימון, מגיע אגב מהשורש בהו, בפאלי וסנסקריט, שהמשמעות שלו להיות. המילה בהבנה זה בעצם שם פעולה שאומרת משהו כמו, אי אפשר בעברית, אבל way of being, כי זה being, זה מגיע מלהיות. ובעצם הדרך שאנחנו מתרגמים את המונח הכל כך משמעותי הזה, זה בעצם איך להיות, זה לטפח ולאמן את התודעה, להיות בצורה מסוימת, כן? את הלב ואת התודעה. אז אספקט מסוים הוא הכוסלה בהבנה, הוא הטיפוח של מה שמיטיב, כן? הרבה מאוד איכויות יפות ומיטיבות. והאספקט הנוסף של התרגול זה ויפאסנה בהבנה. זה אתם כבר מכירים, כי באתם לריטריט ויפאסנה, עם התוספת בהבנה, בעצם הטיפוח והפיתוח של ראייה חודרת, אני רוצה להשתמש באופנים שאנחנו פה השתמשנו, זה בעצם טיפוח של אופני ראייה שמשחררים. אופני ראייה ברגע, כן? מה שעשינו בימים האחרונים, הבאנו אופן ראייה מסוים שיכול לשחרר אותנו מרגעים של דוקה, של האחזות, כל מיני אופני התבוננות, ראייה, שיכולים לשחרר רגע של התכווצות והאחזות. נכון? זה מה שעשינו, כן? אז שאתם רואים את שני ה... כן? הם כל הזמן משולבים אחד בשני, הכוסלה בהבנה והוויפאסנה בהבנה והאומנות של איך אנחנו נעים בין טיפוח של איכויות מיטיבות ומשחררות וטיפוח של אופני הסתכלות והתבוננות על החוויה שלנו ברגע מסוים שפורה משהו, שמתיר משהו, ששומט משהו, שמשחרר משהו. והתנסיתם בכל מיני דרכים ויש כל מיני שערים, הניטשה, הנאטה ודוקה זה שערים שלכל אחד מאיתנו יש שער הרבה פעמים שהוא אחד או שניים שהוא יותר דומיננטי, כן? זה שערים, זה לא היררכי. כן, למרות שיהל לא הסכים איתי, כי רוב לא הסכים איתנו, אבל אני...
לא בגלל זה.
לא בגלל זה. בגלל החוויה, כן, אז... אבל אני כן רוצה להציע אותם כשערים, כי מבחינת הבודה לי נראה שאיכשהו הציע את זה בפנינו זה כשערים, אני לא בודה, אז אני רק בקטע הזה אמסור ואגיד שהם לא הם שערים ולא היררכיה, כן? אז היום אני רוצה לשים דגש, כי דיברנו הרבה גם על כוסלה בהבנה, אבל דיברנו הרבה גם על ויפאסנה בהבנה בימים האחרונים, ואני רוצה לשים דגש היום על הטיפוח של המיטיב ביחס לעוד רשימה, שהנה אתם יכולים עכשיו, אני אכתוב לכם אותה על הלוח, חלקכם כבר מכירים אותה טוב, ומי שלא, אז אחת הרשימות היפות, כן? זה הרשימה שנקראת ברהמה ויהרה, אני חושבת שאפילו לא אמרנו את המונח הזה כאן, בעצם התייחסנו לכל האיכויות, אבל לא התייחסנו לרשימה. והתרגום הכי יפה של ברהם אביהר הזה, לשכון, אומרים לשכון, אני לא יודעת, לשכון, נכון? לשכון בשמימי, בנעלה, כן? אז התרגום שלהם, המשכנים השמימיים, ברהם אביהר הזה המשכנים השמימיים, והרשימה כוללת ארבע איכויות, כן? הראשונה היא מטה, כן? הטוב לב, ההתכוונות האוהבת, הידידותיות, כן? הפרנדלינס, זה מגיע מהשורש ידידות, המונח מטה, מייטרי. אז טוב לב, התכוונות אוהבת, אהבה מיטיבה, רצון טוב, כן? מגוון התרגומים שאפשר לתרגם למטה. ומטה היא בעצם הבסיס לשאר אברהם אביהר ברשימה הזו, כן? כשהאיכות שרוצה להיטיב, שיש לה רצון טוב, פוגשת דוקה, שפוגשת סבל, גם אם זה בפנים או גם אם זה בחוץ, מה שמתעורר זה החמלה. כן? החמלה זה בעצם מטה שפוגשת דוקה. כן? אז זה האיכות הבאה שבפאלי נקראת קרונה. כן? אז מטה אתם כבר יודעים, או שמעתם את זה הרבה. קרונה זה האיכות של החמלה. וכשהמטה לא פוגשת דוקה, אלא היא פוגשת סוכה, אתם כבר קומדו, סו, שהיא פוגשת שמחה, הצלחה, עושר, עונג, גם בתוכנו וגם אצל אחרים ואחרות, כן, שהמטה פוגשת את זה, אז מופיע הפרגון, כן, וזה נקרא מודיטה, כן, אז המטה פוגשת שמחה ורווחה בפנים ובחוץ, ושמחה על כך, בייחוד כשזה מדובר גם לא רק על עצמנו, על כל הסובבים אותנו, אז בעצם המפגש הזה מתעורר שם השמחה בשמחת הזולת, כן, לא, המונח מודיטה גם כשמחה באופן כללי, אבל ספציפית אברהם אביהר, אני אוהבת את התייחסות אליה כשמחה בשמחת הזולת, והפרגון שיש לנו, והאיכות האחרונה, שהיא האיכות האחרונה גם בבוג'נגה, מה האיכות האחרונה בבוג'נגה? אופקה, כן. וכאן היא מקבלת איזה גוון מאוד מאוד מסוים, זה איכות שמופיעה בכל מיני רשימות, האיכות של האופקה. וכאן היא מקבלת את הגוון שבעצם מלווה את שאר אברהם אביהרה, והוא גם נובע מהמטה, זאת אומרת, זה איכות שיש בה כבר את הטוב לב, אבל יש בה יציבות ואי העדפה. זאת אומרת, אנחנו מטפחים איזשהו איכות שבה אנחנו לא מעדיפים לתת ככה רצון טוב רק למי שקרוב אלינו או יקר לנו, אלא לאט לאט מרחיבים את המעגל בלי להעדיף אף יצור חי. ואותו דבר לגבי החמלה, זאת אומרת שלאט לאט המשכנים השמימיים הם שמימיים כי הם מתפתחים בעצם ביחס לכל היצורים החיים. כן, אין העדפה רק במעגלים הקטנים, וזה האתגר הגדול בברהם אביהרה, כשמתרגלים ככה בהרחבה של האיכויות האלה, שזה יחסית קל, כשזה קרוב אלינו, מתחיל להיות יותר קשה, ואנשים שאנחנו פחות מכירים, ובטח אנשים שקשה לנו איתם וכדומה. כן? אז האופקה היא מאוד מרכזית, כי היא היכולת לא להעדיף, היא להישאר יציבים גם, ובהקשר של החמלה למשל, גם היציבות לנוכח דוקה שלנו ושל אחרים, היא הכרחית, כי הרבה פעמים שפוגשים הרבה מאוד סבל, אם אין יציבות, אז זה יכול להפוך להיות משהו מציף, נכון? אז ככה הבין את היציבות. אבל אני מבקש ממיכל שתסדר לי פה משהו, זה זז לי נראה לי. זה בסדר? כן, אוקיי. אז אלה המשכנים השמימיים. מטה, קרונה, מודיטה ואופקה. כן? נכון? ידידותיות, טוב לב, החמלה, הפרגון או השמחה בשמחת האחר או האחרת, הזולת. והיציבות, האיזון, כן, התנועה שלא מעדיפה ממקום שהוא עם פרספקטיבה רחבה. כן. ואני רוצה להתייחס למשכנים השמימיים בכמה אופנים הערב, אבל קודם כל להגיד משהו על האיכויות האלה. כשאתם שומעים עכשיו רגע, אפילו רגע תעצמו את העיניים, אני אגיד את עוד פעם את האיכויות. את הטוב לב, לב פתוח. החמלה, פרגון ויציבות, יחד עם עוד הרבה איכויות יפות אחרות. זה איכויות שאני חושבת שכשאנחנו נוגעים בהן, ואנחנו חושבת שכולנו יודעים כי אין אדם שלא חווה ושהה באיכויות האלה, זה לא משהו שצריך אינו בא מבחוץ, יש בתוכנו והרבה רגעים נוכחים הדברים, האיכויות האלה נוכחות בחיינו. אנחנו יכולים לחוש שהן מובילות ל-well-being, נכון? שיש טוב לב ולב פתוח וחמלה, משהו בחוויה שלנו הרבה יותר מרווח. תגידו לי, תעננו כזה אם זה... כי זה חשוב לראות את זה. קל יותר לטפח משהו, גם כשקשה לטפח, הכוס עליו בהבנה, כשאנחנו יודעות מהחוויה שלנו, שהאיכות הזאת יש בה משהו פתוח, משהו מרווח, יש הרבה מאוד well-being כשהאיכויות האלה נוכחות בלב והתודעה. אלה איכויות שמאפשרות לנו, אם דיברנו לא מעט על התנועה של ההיאחזות וההרפייה של ההיאחזות, בעיקר דיברנו בהקשר גם של לראות, כן? האיכויות האלה הן בעצם מגלמות באיזשהו אופן אי-היאחזות. נכון? כשיש רגע של טוב לב, התודעה והלב הרבה פחות מקובצים סביב משהו, כן? הן בעצמה מגלמות כבר תנועה של פתיחות, תנועה של אי-היאחזות. הן מגלמות תודעה שהיא תודעה שאין בה, כן, איזשהו היאחזות על כעס או קנאה או שנאה או איבה, נכון? בעצם הן בדיוק הפוכות. כן? אז ברגע שהן נוכחות, אנחנו בעצם מגלמים את, את התנועה שכל כך הרבה טיפחנו אותה כאן. ובהקשר שדיברנו ביומיים האחרונים על העצמי, כן? על העצמי כחוויה שהיא הרבה פעמים מאוד מצומצמת, מאוד מרוכזת, מאוד נפרדת ונבדלת ולכן מייצרת הרבה מאוד דוקה, אז כשהאיכויות האלה, המשכנים השמימיים וכל מגוון האיכויות היפות נוכחות בתודעה ובלב, אנחנו הרבה פחות מרוכזים בעצמי. נכון? כן? יש לנו יכולת לראות פרספקטיבה הרבה הרבה יותר רחבה, כשיש בנו טוב לב וחמלה ויציבות, כן? אנחנו הרבה פחות מסובבים סביב אני, צרכיי, הפרספקטיבה שלי, משהו מתחיל להיפתח והרבה יותר מרווח. נכון? תגידו לי אם אני כזה, כן, חלקכם כזה עם עיניים עצומות, איזה, יודעת, מה מצב ההקשבה. אז אני רוצה לעשות לנו את החיבור שאומנם הרבה פעמים, וגם בכל ערב תרגלנו, ואני אדבר על האופן הזה של התרגול, בערב תרגלנו באופן מסוים את המטה עם המשפטים ועם הדמיון, שזה קצת שונה, יש אנשים שמתרגלים את זה הרבה זמן, אבל מי שחדש, אני מניחה שראיתם את ההבדל בין התרגול של הויפאסנה, נכון? ותשומת הלב, והתרגול שתרגלנו בערב, יש לו טעם קצת אחר. אבל בסופו של דבר, גם התרגול של הברמה ויהרה והתרגול של הקוסלה בהבנה, אנחנו מתחילים לראות את הקשר בין איכות מסוימת לדוקה, לבין היעדרה של איכות מסוימת, כן? והפסקה של הדוקה. אז הקשר הדוק הזה בין האיכויות של הברמה ויהרה של המטה, לתנועה שהיא מרווחת וחופשייה הרבה יותר. בעצם מגלמת, כמו שאמרתי, את האי-היאחזות. אז אני רוצה להקריא לכם קטע של שי אביבי. פעם בארץ הוא כתב, ומתה עליו. אפילו הייתי בסטנדאפ שלו והבת זוג שלו מצחיק. אז תקשיבו מה הוא אומר על בעצם קוס על הבהבנה, כן? על הטיפוח של לב פתוח. הלב, שריר הקשן שכמותו, רוצה להיפתח. יודע שככה טוב לו. אך כמו שריר, נוטה להתכווץ, להיסגר, מתעצל ופוחד. לפעמים קורה רגע נס והוא נפתח מעצמו, אך לרוב נדרש מאמץ מאיתנו, אם בעזרת החלטה, אם בעזרת זיכרון, לעורר אותו לזכור שטוב לו פתוח. לב פתוח. ללא ספק דבר שיש לחיות בשבילו, לעבוד בשבילו, לרצות אותו ולהתפלל שיקרה. עבורנו ועבור העולם. לב פתוח, לב אחד, בהצלחה, בהנאה, באהבה. נכון? יודע שטוב לו, אבל בכל זאת הוא נסגר. לכן זה הקוס על הבהבנה. לכן יש איזשהו צורך בטיפוח. כן? אותו דבר גם עם האופנים שעושים אני ועושים שלי, אנחנו צריכים באופן יזום לטפח אופן הסתכלות שפותח, שמרווח, כן? שעושה פחות את התנועה שנסגרת ומצטמצמת. אז אני הערב רוצה להתייחס לתרגול של, של המטה, אבל זה, זה רלוונטי לכל אברהם אביהרה, שלושה אספקטים של, של, של תרגול מטה. אני אומרת מטה כי בעיניי זה הבסיס לשאר אברהם אביהרה. זאת אומרת, כשהמטה מתפתחת, אז בעצם המפגש עם דברים שונים, מה שמתהווה זה החמלה, ומה שמתהווה זה הפרגון, וגם האופקה שמלווה, כן, היא מתפתחת במקביל, אבל כשהיא מגיעה ממטה, אז יש בה הרבה מאוד חמימות, כן? זה לא איזה מין יציבות קרה כזאת, אלא היא בעצמה מגלמת כבר את המטה בתוכה. זה יציבות שיש בה... יש לה כזה... יש לה מתיקות וחום. לפעמים מי שמתרגל, הוא מטפח אופקה בלי המטה, יש לזה לפעמים טיפה ניחוח קצת אחר. זה טוב שהאופקה מגיע מתוך המטה. אז האספקט הראשון שאני אדבר עליו, אחר כך אני אפרוט כל אחד מהם ליותר, זה להתחיל לראות את האפקט של המטה על החוויה שלנו. באותה מובן גם שוב, על חמלה ועל מודיטה, אבל אני אשים דגש על מטה. כן? מה האפקט של מטה על חוויית המציאות שלנו? זה אספקט אחד. אספקט השני, זה בעצם להבין שמטה וכל המשכנים השמימיים הם בהבנה, הם תרגול, הם אימון, כן, הם טיפוח. זה לא רק פרי, זה גם משהו שאנחנו מתאמנים ומתאמנות בו. מאוד משמעותי. והאספקט השלישי, שהוא משמעותי לא פחות, זה בעצם מטה כבחירה אתית לחיים. אנחנו עוזבים רק את המימד של הטיפוח האישי, של התודעה, אלא כמצפן שלנו, כבחירה אתית. כן? המטה כמה שמניע את החיים שלנו. אז אלה שלושת הדברים. אז אני אתחיל עם הראשון. ולהגיד שחלק מהתרגול, כשאנחנו מטפחים את האיכות של מטה, זה לשים לב מה קורה כשמטה נוכחת. מה קורה לחוויית המציאות שלי כשהאיכות הזאת נוכחת. ולמטה יש אגב שני אספקטים. האספקט הראשון שהיה נוכח פה מההתחלה של התרגול, זה האספקט של המטה של הרכות, של העיניים הטובות. שאנחנו מביאים לתוך תרגול של תשומת הלב, את התנועה של הפנימית של הרכות ושל הקבלה. כן? הייתי קוראת לזה מטה, יש בזה מובן איזה יותר רספטיבי. כן? ולמטה יש את האספקט היותר אקטיבי, שבו אנחנו מטפחים באופן יזום, דרך משפטים, כן? וזיכרון ודמיון, את האיכות הזאת. אתם רואים את שני כן? אז האיכות של המטה, מההתחלה היותר רספטיבי, הייתה נוכחת לאורך כל הדרך, ואז בערבים תרגלנו מטה באספקט היותר אקטיבי. אז האספקט הראשון של לשים לב אליו, זה כשמטה נוכחת, האם יש לי חוויה יותר נינוחה ומרווחת? איך אני תופסת את החוויה שלי ובכלל את המציאות סביבי כשהאיכות הזאת נוכחת? עכשיו, למה זה חשוב? כי זה אומר משהו על איך מתהווה ומתעצבת חוויית המציאות שלנו. היא מתעצבת במפגש של התודעה שלנו עם מה שפוגש את התודעה. כן? זה לא שיש... זה לא נפרד, זה לא שיש מציאות והתודעה שלי פוגשת את המציאות, אלא שהתודעה שלי כשהיא נפגשת עם איזשהו קלט מסוים, גם פנימי וגם חיצוני, החוויה מתעצבת דרך איכות התודעה שנוכחת באותו רגע. ולכן שחרור הוא אפשרי. כי אם השחרור היה קשור למה שקורה בחוץ, לא היינו יכולים להשתחרר. אבל אם השחרור קשור לעמדה המנטלית ולגישה ולראייה, כאן יש אפשרות לעשות איזשהו שינוי, איזושהי טרנספורמציה. אתם רואים את הנקודה הזאת? כן? אז להתחיל לראות איך החוויה שלנו מתעצבת כשהאיכות הזאת נוכחת בתודעה. אנחנו מתחילים לראות, ותגידו לי, תעננו לי כזה אם זה נכון, כשיש יותר מטה, יש פחות דוקה. וכשיש פחות מטה, יש יותר דוקה. נכון? חוק. אוקיי. אם ככה, אפשר להשתחרר מהדוקה. איך? לטפח יותר מטה. ועוד דברים נוספים, כן? אבל זה קשור גם לאופני הראייה, אבל שוב, אנחנו עושים איזה פוקוס היום על הנקודה הזאת, נכון? אז לכן החשיבות הגדולה של הטיפוח של המטה באופן יזום, כן? ולא לחכות, וזה תכף ייקח אותנו לנקודה השנייה, ולא לחכות שזה יופיע רק כפרי, ככה, מתוך התרגול או רגעים כאלה שפתאום יפתח לנו הלב, אלא להבין שאנחנו רוצים לקחת את השריר הזה ולפתוח אותו. כי אנחנו יודעים שכשהוא נוכח, יש פחות סבל. וכשיש פחות סבל פה, יש גם פחות סבל החוצה. כן? כי אנחנו כל הזמן בהתהוות. מה שאנחנו מביאים לעולם, מייצר את העולם. אבל לא רק את העולם הפנימי שלנו, כי אנחנו גם, כן, יש לנו כל הזמן מגע עם אנשים אחרים, בכל מיני רמות. אם זה ברמה ממש האנרגטית, ברמה של הפעולות שלנו, בדיבור שלנו, כן? תראו מה הבודה אומר על טיפוח של מחשבות גם של טוב לב, של מטה, אבל גם של ויתור, מה שיונתן דיבר בערב השני, וגם של חמלה. אתם יכולים לעצום עיניים ככה, ותמיד שהם מקריאים, אני אוהבת משהו מחלחל עם המילים. כאשר מחשבה של ויתור, מחשבה של טוב לב, ומחשבה של חמלה התעוררו בי, הבנתי כך. מחשבות אלו אינן מובילות לסבל אצלי, אצל אחרים ואצלנו גם יחד. הן מסייעות בפיתוח התובנה, אינן תורדות את התודעה, לא גורמות למצוקה ומקרבות את השחרור. אני מדבר על מחשבות, כן? עכשיו אנחנו מדברים על האספקט הזה שבו הולכים לשנות דפוסי חשיבה, כל דפוסי החשיבה שדיברנו עליהם הרבה, השליליים, הפוגעניים, הכועסים, השיפוטיים, אנחנו מטפחים ומטפחות אופני חשיבה אחרים. כן? הוא אומר, הסוג הזה של המחשבות שאני ראיתי בחוויה שלי, הן לא מובילות לדוקה, לא בפנים ולא בחוץ, ההפך. הן גם לא תורדות את התודעה כמו כל שאר המחשבות התוקפניות שיש לנו, אלא הן מקרבות את השחרור. עכשיו, אני לא יודעת אם מי שחדש ככה לתרגול והיה בערב, בסשנים של הערב, מה הייתה החוויה, אבל לפעמים, מי שכאן מתרגל כבר כמה שנים תרגול של מטה, לעתים התרגול האקטיבי והיזום של טיפוח של מחשבות של מטה וחמלה יכול להיראות מאולץ. מכירים את ה... כן? יכול, כאילו, מה עכשיו המחשבות האלה? מה המשפטים האלה עכשיו? כאילו, אני הכי באיזה סטייט אחר, עכשיו דוחפים לי לתוך הזה. עכשיו, הסיבה שכל ההקדמה הייתה כדי להבין שזה בהבנה, כדי להבין שאנחנו מטפחים משהו אחר ממה שנוכח, וזה אכן דורש מאמץ. כן? הטיפוח של מחשבות מיטיבות, הוא חלק בדרך בעלת שמונת האיברים, הוא חלק ממאמץ, כן? גם מכוונה נכונה וגם ממאמץ נכון. מאמץ נכון זה המאמץ לטפח מחשבות, גישות ומצבי תודעה מיטיבים, לטפח. ואז אחרי שהם הופיעו גם להעצים אותם ולהגדיל אותם. וחלק מכוונה או מחשבה נכונה, האיבר השני, כן? ממש לטפח מחשבות מיטיבות, כוונות מיטיבות, כן? אז זה חלק, יש פה איזשהו מאמץ, והתחושה של המעולה, שהיא תחושה שהיא מאוד מוכרת, אתם שומעים אותי מאחורה, כי זה כל הזמן זז, כן. זה כל אני אומר, תודה.
זה ממש לא.
נראה לי, אוקיי, אני לא זוז. אז כשיש לנו איזושהי תחושה בתוך התרגול, היזום והאקטיבי, של טיפוח של מחשבות, גם של ויתור וגם של מטה וגם של חמלה שזה מאולץ, אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו שזה טיפוח. וכמו שאם אני יושבת פעם ראשונה על הכרית וגם פעם מיליון או בחיי היום יום, והתודעה שלי היא all over the place, היא לחלוטין בהסחות הדעת, ואני צריכה להתאמץ לתרגל ולאמן את התודעה לחזור, נכון? לחזור ולהיות כן, בגוף כבית ולחזור, מה ההבדל בין המאמץ לטפח באופן יזום מטה? מה ההבדל? יש הבדל? כן, התודעה רוב הזמן לא נמצאת בתשומת לב. אנחנו צריכים להתאמץ כדי שהיא, כן, תהיה, כן, נוכחת. אם יש לנו את ההבנה העמוקה שזה האימון, אז זה אותו דבר עם מטה ועם חמלה. אנחנו רואים שהתודעה הלכה למקום אחד, ואנחנו בוחרים לעשות שינוי באופן החשיבה שלנו למשהו אחר. וזה האספקט השני, כן? לא רק, האספקט הראשון שדיברתי עליו זה לראות את האפקט של מטה על הדוקה ועל הפסקה של דוקה. והאספקט השני בהקשר הזה זה לראות את תרגול המטה כאימון ולא רק כפרי. זה לא רק איפשהו כפרי, אלא כאימון, כן? אז אנחנו לא מחכים שמטה תופיע באופן ספונטני. זה נהדר. אגב, יש מורים בתוך מסורת הויפאסנה שלא שמים הרבה דגש על מטה, מתוך הבנה שהיא אכן הבנה מאוד עמוקה, וזה גם נכון, שכשהתודעה רואה בצלילות, זאת אומרת, היא עושה פחות ופחות את זה, ויותר ויותר את התנועה ששומטת, כן, ופורמת, כן, את התנועות של הקיבוץ, אז מה שמופיע באופן ספונטני זה מה? זה מטה. כן, הלב נפתח, כן, אנחנו יכולים לראות מתוך התרגול שפתאום משהו מאוד מרווח ופתוח. אבל אני חושבת שהבודה הבין משהו מאוד מאוד חשוב. זה לא מספיק. אני בערך 10 שנים מהרגע שהתחלתי לתרגל, כי התחלתי לתרגל במסורת שבאמת היו עושים כזה 5 דקות צ'אנטינג של מטה, אבל לא היה על זה דגש בתרגול, לא הפורמלי ולא הלא פורמלי. אני 10 שנים לא תרגלתי בכלל תרגול יזום, לא פגשתי את זה באופן משמעותי, וברוב הריטריטים של הויפאסנה, גם של תובנה, לא היה כמו שהיום הרבה מטה או ברהמה ויהרה. ואחרי הרבה שנים הבנתי שאם אני לא אתעקש לטפח באופן יזום את האיכות הזאת ואת החשיבה הזו, כן, ולשנות את דפוסי החשיבה, ייקח הרבה יותר זמן עד שהם יהיו נוכחים. הרבה הרבה יותר זמן. כן? אז הם היו מופיעים בהרבה מאוד רגעים, אבל ברגע שהתחלתי לקחת את זה כאימון, כתרגול, כטיפוח, העוצמה שלהם, ההמשכיות שלהם, השתנתה באופן משמעותי. כמו שאנחנו יכולים לראות היום ש... רמת היציבות שלנו, האיסוף שלנו, הסבלנות שלנו יותר גבוהה היום מלפני שבוע, נכון? ראיתם את זה? למה אם מתה זה יהיה אחרת? זה הכל כוס עלה בהבנה. אם מתאמנים, זה מופיע. לא מתאמנים, אולי יופיע. תלוי בקרמה, כן? אולי. אז יש כאלה שיש להם קרמה טובה, וכנראה טיפחו את זה עם מי שמאמין בחיים קודמים, או שבאו מבית שמגיל צעיר טיפחו מטה. אני לא מכירה בתים כאלה לצערי, אבל אולי מגיל מאוד צעיר. אז זה מופיע באופן ספונטני. אני חושבת שלרובנו, אם לא נתאמן, זה יופיע פחות מאשר אם נתאמן. אז התחושה הזאת של מאולץ, אנחנו יכולים להביא איזו השקפה אחרת לחלוטין, שאומרת, אני בוחרת באופן יזום לשנות דפוסי חשיבה. תראו מה הבודה אומר על האימון הזה, של, הוא אומר את זה על כל הברהם אביהרה, אני אקריא לכם רק על מטה, אבל הוא אומר את זה על כולם. מתרגלת עשויה לומר, פיתחתי וטיפחתי באופן תדיר ורצוף את שחרור התודעה באמצעות המטה, נטלתי על עצמי לתרגלה, הפכתי את התרגול להרגל, לבסיס, וחוויתי שחרור זה. אולם האיבה, כן, או השנאה או התוקפנות, עדיין משתלטת על תודעתי ומוצאת בה אחיזה. יש לומר לכך, זה בלתי אפשרי, ולא ייתכן שמישהי שפיתחה וטיפחה באופן תדיר ורצוף את שחרור התודעה באמצעות המטה, שלקחה על עצמה לתרגל זאת, הפכה זאת להרגל ולבסיס וחוותה שחרור זה, איבה עדיין משתלטת על תודעתה ומוצאת בה אחיזה. זה בלתי אפשרי. שחרור התודעה באמצעות המטה הוא המפלט מן האיבה, מן השנאה, מן הכעס, מן התוקפנות. באופן מאוד ברור. זה לא שזה לא עולה, כל התודעה לא הראה לחלוטין. מה הוא אומר? מי שהופך את זה להרגל ומתרגל את זה באופן תדיר ורצוך שוב ושוב, האיבה, השנאה, הכעס לא תופסים אחיזה. זה לא שהם לא עולים. כעס יכול לעלות ככה, איבה, התוקפנות. אבל אם האיכות הזאת טופחה, שוב ושוב ושוב, זה לא יתפוס אחיזה, כי מה שיופיע זה הרגל אחר אל מול זה. אם יד מופיע, פתאום התודעה נזכרת, מתה. כן, היא מתעוררת כזה, זה, ככל שהתרגול נהיה, אתם מכירים את הרגע הזה שפתאום, תשומת לב, כן, פתאום היא מופיעה, זה אותו דבר עם המתה. אם מתאמנים שוב ושוב, פתאום ברגעים שמופיע הפוך, פתאום התודעה נזכרת, אולי אני אביא פה קצת מתה, כן, והיא מתעוררת כזה, במין כזה ככה, כן? וככל שאני מתאמנת יותר, אז אני מיומנת יותר ברגעים שונים איך לעשות את זה, כן? ומה יטיב ברגע מסוים. אז בעצם תרגול של מטה, גם במובן אחר, זה בעצם להתמקד במקום במחשבות שליליות, במחשבות מיטיבות. עכשיו, למה זה קשה לנו? אני אגיד את זה נורא קצר, אבל זו נקודה חשובה. נראה לנו שמחשבות שליליות הן אמיתיות יותר. קחו רגע את האמירה הזאת. זה נורא עמוק בעיני האמירה הזאת. כל כך עמוק בתרבות שלנו בעיקר. מחשבות שליליות אמיתיות יותר ממחשבות חיוביות ומיטיבות. אין לכם את ההשקפה הזאת? זה לא נראה יותר אמיתי המחשבות הקשות מאשר מחשבות השמחה והכרת התודה? זה רק השקפה. זה דפוס וזה דפוס. איפה אני רוצה שהתודעה שלי תשכון? תשכון, תשכון. תשכון, 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 בגד כיפת, אבל זה לא בראש מילה, אבל לא משנה. הייתי נורא בלשון, אבל... אז זה רק השקפה, אבל ההשקפה הזאת כל כך עמוקה, שכל פעם שיש מחשבות שליליות, זה נראה כל כך אמיתי והרבה יותר נכון ממחשבות מיטיבות וחיוביות. זה לא נכון. זה חשיבה וזה חשיבה. שוב, לא סתם קוראים לזה הברמה ויהרה. איפה אנחנו רוצים לשכון? מה אני מטפחת, את הדפוס השלילי או את הדפוס המיטיב? את הדפוס השלילי או את הדפוס המיטיב? זו בחירה. והיא מבוססת בסופו של דבר על תשומת לב וראייה בהירה. אתם זוכרים את החקירה, את אדם אביצ'איה? מה מיטיב ומה לא מיטיב? תוך ראייה צלולה. זה לא מיטיב הלך הרוח הזה. זה לא מיטיב להמשיך להזין את החשיבה. אני בוחרת להזין וללמד את התודעה לחשוב אחרת. פשוט לחשוב אחרת. פה אנחנו מדברים פה על אספקט של חשיבה, אבל זה גם קשור לגישה. כן? אבל חשיבה פה היא משמעותית. בתוך תרגול מטה אנחנו עובדים גם עם חשיבה ועם מילים ועם דימויים. ועם הזמן גם אפשר עם התנועה עצמה, אבל יש בזה הרבה אספקט גם של חשיבה. אז כשעולה לכם העניין הזה של המאולץ, ושהדפוס השלילי נשמע יותר אמיתי, תזכירו לעצמכם את ההשקפה השנייה שאומרת, זה רק השקפה. זו חשיבה וזו חשיבה, אני רוצה לטפח את זה. ואני אתאמץ לטפח את זה. ואני אתפח את זה שוב ושוב ושוב, וכשאני אתפח את זה שוב ושוב ושוב, אני אראה שזה מופיע יותר משזה הופיע לפניכם. ודבר נוסף שהוא משמעותי, וזה תכף ייקח אותנו גם לנקודה השלישית בהקשר של מטה, מה שהתחלתי, זה שהתרגול של מטה לא חייב מיד לבוא כרגע של אהבה. הוא לא חייב, זה אחד הדברים, זה עוד המשקפה. תרגל את מטה, מיד זה חייב להופיע כאיזה רגע של אהבה חובקת כל. הלוואי, הלוואי. ולפעמים זה ככה, אני יודע, היה לכם גם ישיבות כאלה שפתאום... כן, פתאום גם לא רק החשיבה עשינו שינוי או בגישה, אלא גם הופיע הרגש איתו. אבל זה לא תמיד כך. וכשאנחנו מבינים את זה כבהבנה, אנחנו מבינים שזה בעצם תרגול של התכוונות. אני מתכוונת לטפח את הגישה הזאת, את החשיבה הזאת, את העמדה המנטלית הזו. אם הופיע רגש או לא, זה כבר אין לי מה לעשות. כן? זה הניסוח הזה שנקרא intention practice, כן? זה תרגול של התכוונות. ולכן זה גם לא מאולץ, כי גם אם לא מופיע הרגש של המטה, מה שהיה אותנטי ואמיתי, זה ההתכוונות שלי לטפח מטה. אתם רואים פה את הנקודה הזאת שמרגיש מאולץ, ההתכוונות האותנטית שלי זה להביא מטה לתוך הסיטואציה. יכול להיות שלא מופיע עוד הרגש, כן? שהלב עוד סגור, אבל יש שם כבר התכוונות, כבר נזרעים הזרעים. מתחילים לזרוע את זרעי המטה והחמלה והפרגון. כן? משהו מתחיל לזרוע, ובתוך ההתכוונות הזאת, זה מתחיל להניע את התודעה לתנועה אחרת. כן? שוב, אם נזרע הרבה ונשקה ונזין, סביר להניח שזה יצמח, אבל אין לנו ידיעה מתי בדיוק. הדימוי הזה של הזריעה הוא מאוד טוב בהקשרים האלה, כי אפשר לתת את כל האהבה ולזרוע ולהשקות למי שיש מרפסת בתל אביב עם כל השמש, ישירות משתיים בצהריים עד שש, יודע שעם כל האהבה הגדולה יש דברים שהם. לא יודעת, קקטוסים גדלים שם. דברים אחרים לוקח זמן וצריך להזיז אותם, צריך ללמוד איפה להניח אותם. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להביא את האהבה להתכוונות, ואנחנו לא יודעים מתי הפירות יופיעו. אבל בדרך כלל אנחנו יכולים לראות את ההופעה שלהם בכל מיני רמות, גם אם זה ניצנים קטנים ולפעמים זה בפרח גדול. אז התזכורת הזאת שמטה זה תרגול של התכוונות ולא תרגול של רגש. שוב, רגש יכול, לא תמיד. ודבר שמאוד משמעותי בתרגול של מטה, לזכור שכשמתחילים לתרגל מטה וגם כשמתרגלים את זה באופן יותר אינטנסיבי, בטח בריטריט, כשבבית וזה כזה נע, זה לפעמים פחות ברור לנו, וכשמביאים איזו התכוונות לשבת עם המטה, ומי שהיה בריטריט מטה שהיה פה לפני שבוע, מה שמופיע זה כל הלא מטה. כן? זה אותו דבר כשאנשים שמתחילים לתרגל מדיטציה ואומרים להם להביא תשומת לב, אז פתאום אומרים, אבל התודעה שלי מאז שהתחלתי לתרגל מדיטציה היא ממש סוערת. לא יודעת, אולי, סביר יותר להניח שעד הרגע הזה לא שמנו לב שהתודעה שלנו all over the place, וכשהתחלנו להביא, אז פתאום קלטנו שזה מה שהיא עושה. וכשמתחילים לתרגל מטה, אז פתאום אנחנו רואים את ההתנגדויות ואת הכעסים ואת ההתכווצויות, זה חלק מהתרגול. זה חלק מהתרגול. כשאנחנו מבינים שזה תרגול של התכוונות, אז יש משפט כזה של קריסטינה פלמן שהיא אומרת, כל רגע של התנגדות מזמין תרגול של מטה. נפלא בעיניי, כן? כי בדיוק הפוך מהמקום התנגדות, אז עכשיו אני נעי מההתנגדות. לא, כל רגע של התנגדות, של קעש, של שיפוטיות, זה הזמנה לתרגל מטה. אז תזכרו שכשמתרגלים ומופיע, אז מופיע, אז אנחנו עובדים עם זה עם כל אחד מהאורחים. אנחנו רואים את הכעס, אנחנו רואים את האיבה, את השיפוטיות, את כל החיצים שאנחנו מטילים או כלפי עצמנו או כלפי אחרים ואחרות. ואנחנו אומרים, לא, אבל אני מתכוונת לטפח דפוס מיטיב אחר. זה הקוס אלה בהבנה שלי עכשיו. אני מתאמנת בזה. זה לוקח אותי לנקודה האחרונה בהקשר היום של מטה, וזה המטה כבחירה אתית. או מטה כערך שמנחה את החיים שלנו. מטה כמצפן. עכשיו תחשבו רגע, קחו רגע את האמירה הזו ותראו אם זה, אם זה משהו שמקובל עליכם, כן? שמתחבר עליכם. מטה, ידידות, טוב לב, התכוונות אוהבת, רצון טוב, כערך לחיים. כמצפן, כגישה, כבחירה לחיות את חיי לאור האיכות הזו. אני מניחה שמרבית בני האדם, בעומק שלהם, היו רוצים לפעול מתוך מטה. נכון? אני לא מכיר, אני באופן אישי לא מכירה מישהו שלא. כל מיני אורחים מבקרים ותוקפים ומסיטים, אבל כשאנחנו עוצרים לחשוב על האיכות הזאת, ואיך היא חשובה לנו, לחיים שלנו, ולאופן שאנחנו מתנהלים ומתנהלות בעולם, אני חושבת שכולנו יכולים להתחבר לזה, שזה משהו, שזה ערך שחשוב לנו. כן? שוב פעם, ההקשר של, של ההבחנה הזאת, מה מיטיב, מה לא מיטיב, כן? אם זה מיטיב, איך זה מנהל את האופן שבו אני מתנהלת בעולם? איך זה תומך בבחירות שלי? כן? איך זה תומך באופן שאני מדברת? איך זה תומך באורח החיים שלי? אני מדברת עכשיו שזה משהו הרבה יותר רחב רק מהעולם המנטלי שלי, אלא המטה בעצם היא ערך שמניע את חיי בכל האספקטים השונים. אז מטה כמצפן, כערך, כבחירה אתית, תבחרו איזה ניסוח שככה הולם את, את מה שאני מנסה להגיד. כן? ואני רוצה להקריא לכם הגדרה של ערך, כי זה מעניין, כן? ולחבר את זה בהקשר הזה של מטה. ערכים הם השאיפות העמוקות ביותר של הלב, של איך הייתי רוצה להתנהג כבת אדם. ערכים לא מה את רוצה להשיג, אלו הם מטרות. ערכים מתייחסים לאיך הייתי רוצה להתנהג או לפעול על בסיס קבוע ביחס לעצמי, לחבריי, לזולת, באופן כללי לסביבה. איזה יפה, נכון? זה כבר שאלה, שאלת הערכים, איזה ערכים, לא מטרות, איזה ערכים שהם קרובים לנו ללב, כן, אנחנו מזהים אותם, ואז בהבנה, הטיפוח, זה איך אני מטפחת אורח חיים, התנהלות ותודעה שתואמת את הערכים האלה. אז אני רוצה לשים את הדגש על מטה, כי בעיניי הוא בעצם בסיס לכל כך הרבה כל שאר האיכויות היפות, שבעצם המצפן שלנו לאורח חיים מיטיב. אז אחד האופנים שבעיניי אפשר להסתכל על, הוא חשוב בעצם להסתכל על סילה, אתם זוכרים את הסילה שמלווה אותנו? והיא תלויה לכם גם על ה... כן? אלה בעצם פני התרגול האתיים. סילה זה בעצם תרגול של מטה. כן? כשאני רוצה לעשות טוב, גם לעצמי וגם לסביבה, לפעול באופן שלא מזיק ומיטיב, אז התרגולים האלה, האימונים האלה, כן, שהם אימון בהתנהלות, בדיבור, בפעולה, באורח חיים, הם בעצם מגלמים מטה. כן? מה שמניע אותם זה לא הציווי או כן, הבודה או הטקסטים או whatever, אלא בעצם הרצון שלי לפעול בעולם בהתאמה למטה, אז סילה זה תרגול של מטה. שוב, מאוד מאוד רחב, אתיקה, האימונים האלה הם כאילו הבסיס לאתיקה, אבל כשאני מדברת על בחירה אתית שבאה ממטה זה מאוד מאוד רחב. אני חושבת שהסילה בעצם נותנת את הבסיס לזה, אבל אפשר לחשוב על כל האופנים שאנחנו מגדירים התנהלות אתית שהיא מבוססת מטה. היא לא מבוססת צדקנות, ואיך, לא ברכה לי המילה, סביבה, איפה שגדלתי, מה ראוי, כאילו לא ראוי במבט החיצוני, אלא שזו פעולה אתית שנובעת מהרצון להיטיב. ואז קל מאוד אגב לתרגל סילה. כי זה לא בניגוד למשהו, זה בהתאמה לערך שחשוב לליבי. נכון? לפעמים כאילו סילה, עכשיו אני צריכה לקחת את עצמי לרסן פה, לרסן שם, כאילו כל מיני ריסנות. ברור שאני רוצה לרסן משהו בדיבור, לשים לב לאיך אני מתנהלת, כי זה בעצם בהתאמה לערך שחשוב לי לפעול בצורה שלא מזיקה ולא פוגעת. ומטה כערך וכבחירה מכוונת בהקשר הזה, זה דוגמה שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי, שזה מטה כערך ולא כרגש, זה למשל אם אני בוחרת לפעול בעולם מתוך מטה, אני פועלת ממטה גם כשאני כועסת על מישהו. כן? כעסתי, משהו קרה וכדומה, אני רואה את הכעס, אין פה כרגע מטה בחוויה הפנימית שלי, כן? יש פה הרבה מאוד כעס וגם יאחזות אולי, אבל גם ברגעים האלה שעוד משהו לא נפרם ביחזות שלי עם הכעס, אני יכולה לבחור מתוך המטה לפעול לא מתוך הכעס. כן? שוב, האם זה מאולץ? כן? זה לא במקום של הדחקה, אני רואה את הכעס, ואני בוחרת לא לפעול מתוכו, אני חווה אותו, אני רואה אותו, אני פוגשת אותו, אבל אני בוחרת לפעול ממקום אחר. אני בוחרת לפעול מטוב לב. ואז המטה היא באמת הבחירה מכוונת לפעול בצורה מסוימת, והיא לא באה באותו רגע כאיזה רגע שאני, כן, אני עושה משהו כי אני מאוד אוהבת את הבן אדם. לא, אני עושה משהו כי אני לא רוצה לפעול בצורה שמזיקה. למרות שכרגע אני עוד כועסת. מה אני אעשה עם הכעס? למדנו הרבה אופנים לעבוד עם הכעסים והקנאה, כן, והשנאה. אותו דבר אגב על פרגון. פרגון כערך. איך אני הולכת בעולם עם פרגון? זה משמח את הלב שלי, זה משמח את הזולת, כן? וגם כשמופיעה קנאה, אם אני בוחרת את זה, זה לא רק רגש, אלא כמשהו שמכוון אותי, אז אני אפרגן גם אם כרגע אני רואה את הקנאה. כי אני בוחרת לפעול מתוך מקום אחד ולא מתוך מקום אחר. אז השילוב הזה בין תרגול הויפאסנה לבין תרגול המטה כבחירה מכוונת לאיך אני פועלת. אקריא לכם משהו מתוך המסורת הטיבטית בהקשר הזה. אל תמעיט בערכם של מעשים רעים קטנים, במחשבה שהם אינם יכולים להזיק. כיוון שגם ניצוצות קטנים של אש יכולים להצית הר של שחת. אל תמעיט בערכם של מעשים טובים קטנים, במחשבה שהם לא משנים. גם אוקיינוסים גדולים עשויים מטיפה ועוד טיפה. וזה כבר מתקשר לי לעוד משהו שהוא הפעולה שנובעת ממטה, זה הדנה. זה לחיות בעולם מתוך נדיבות. נדיבות זה מטה. זה לתת לעולם תנועה פתוחה, שחולקת, שלא לוקחת, כן? שנותנת. אז איך אנחנו רואים את גם את התרגול של דנה וגם את התרגול של סילה, של אתיקה, כמשהו שהוא בא בעצם מתוך המטה. המטה כבחירה אתית, כמצפן, כערך שאנחנו רוצים לגלם. ואני רוצה להתייחס בהקשר הזה לנקודה שהיא חשובה, והיא באמת שדה מאוד מאוד גדול, אבל כדי להתחיל לעורר אותו, כי הוא קשור לעוד תרגולים, זה שהרבה פעמים בעולם, אני מדברת כרגע על לפעול מתוך מטה, אני עדיין, אני באספקט האחרון של השיחה פה על מטה, זה לראות שלעיתים קשה לנו לפעול מתוך מטה, מתוך הערך הזה, כי יש לנו כל מיני השקפות עמוקות שנמצאות ברקע, שאומרות לנו למשל, שאם אני אהיה בטוב בעולם, בידידות, ברכות, בטוב לב, אז ירמסו אותי. מכירים את ההשקפה הזאת? מכירים אותה? כן. כן, זה קשור עכשיו לא למטה רק אימון מנטלי, כמטה שהוא בעצם מניע את הפעולה שלנו, והרבה פעמים אנחנו יכולים לשים לב, שאם הערך הזה נורא נורא חשוב לנו, והיינו רוצים להביא אותו בכל מיני שדות בחיים, אבל בעצם נשים לב מה מונע מאיתנו לפעול מתוך הערך הזה, זה שיש לנו איזו השקפה שאומרת, אם אני אפעל, אני לא אצליח. אם אני אפעל, ירמסו אותי. אם אני אפעל מתוך מטה, יחשבו שאני חלש או חלשה. קרים את ההשקפות האלה? האומנם, זו שאלה גדולה, זו רק השקפה. ואז ההשקפה הזאת, תחשבו שם בהקשר של האספקט הראשון, ההשקפה הזאת מתנה את הלך הרוח שלנו, והלך הרוח שלנו גם יוצר את המציאות. כי כשהלך הרוח רואה במטה משהו שהוא חלש, אז אני פוגשת את העולם במקום של חולשה, והחולשה הזאת צובעת את התפיסה, וכל מה שאני רואה זה שרואים אותי חלשה. זה לא אומר שום דבר למציאות, זה אומר על האופן שהתפיסה שלי משפיעה על חוויית המציאות שלי. אז אתם רואים בחיים שהערך הזה חשוב לכם ומשהו מונע, כן, את הפעולה שנובעת מתוך מטה, אז קודם כל תמיד טוב לראות איזה אורח נוכח בתודעה. וגם פרגון וגם חמלה, יש תמיד איזה אורח שם, לכן העבודה עם האורחים היא כל כך מרכזית. והדבר הנוסף שאפשר ככה להתחיל לשים לב, איזה השקפה שם יושבת עמוק ברקע ומתנה פעולה שלא עומדת בהלימה לערך הזה שחשוב לי. פשוט תציפו אותה, זה לא כל כך פשוט הרבה פעמים להיפטר מההשקפות האלה, מאוד עמוקות, אבל ברגע שאנחנו רואים אותם, גם אפשר לבחור השקפה אחרת. ואפשר לראות איך ההשקפה עצמה מתנה את מצב התודעה שלי, ומצב התודעה שלי מתנה את החוויה שלי. אתם מכירים את זה ששני אנשים נכנסים לאותו חדר, נגיד ב... מי פה שחקן או שחקנית? יש כאן? אחת, אח שלי שחקן, זה דוגמה כזה שיתום עלתה לי, כן? אודישן. אבל זה יכול להיות גם מעבודה, כן? אחד, כן, נכנסים לאותה סיטואציה, חדר, מצלמות, צוות שלם וכדומה. מישהי מגיעה עם ביטחון עצמי, ביכולות, כן, ובאפשרות, וזה שהיא הכי מתאימה לתפקיד הזה, וזה נבנה לה התפקיד הזה, ואני הכי טובה בדבר, כן, איזה ביטחון עצמי כזה, נכנסת, החוויה מתעצבת לאור מצב התודעה הזה. חוד שהעיניים נורא מפרגנות מבחינתה וכדומה. מישהי אחרת נכנסת לאותו חדר עם התחושה של... לא הכי טובה, לא נראה לי התפקיד הזה, כן, ותחשבו על כל סיטואציה שהיא, כן, מהסוג הזה, החוויה שמתעצבת זה שכולם שופטים אותי, כן, שכולם ביקורתיים, שכולם נגדי, נכון? מה המציאות? אין מציאות אחת, היא קשורה להלך הרוח שלנו. אז כשאתם רואים שמשהו לא באלימה בהתנהלות, ומה שמתנה זה איזושהי השקפה מסוימת שמצמצמת, זה הזמן לעורר ולראות מה זה השקפה, ואולי להתחיל להביא השקפה אחרת שמעצבת הלך רוח אחר, שמאפשר לנו לפעול בהלימה לערך שחשוב לנו באותו רגע. נדיבות, ידידות, פרגון. אני מצליחה, נכון? אתם עדיין איתי? כן? אז אני אסיים בשני קטעים על מטה. שלושה. בסדר? אתם יכולים כבר להיכנס ככה לאיזו תנוחה כזאת מרווחת, עם עיניים טובות כלפי עצמכם, כלפי מי שסובב אותנו פה בחדר. יש מטה סוטה גם בטקסט אחר, לא המוכר, זה סוטה יותר קצרה. אי טיבוטקה זה נקרא. שהבודה אומר כך. יש להתאמן בעשיית הטוב, שמביאה עם האושר ורווחה ארוכי טווח. טיפוח של נדיבות, של התנהגות חסרת פניות, ושל תודעה מלאה במטה. יש להתאמן. ושיר של הנרי דיוויד תורו, שמי שמכיר, הוא באמת משורר נהדר, שחי גם בסוג של התבודדות ומדיטציה, ומציאו אותו. הוא אומר, אם תצעד צעד אחד, לא יתהווה נתיב באדמה. אם תחשוב מחשבה אחת, לא יתהווה נתיב בלבך. כדי שדרך עמוקה תתהווה באדמה, יש לצעוד בה שוב ושוב. כדי שדרך עמוקה תתהווה בלבך, יש לחשוב שוב ושוב את אותן המחשבות שתרצה שיחיו בלבך, ושתרצה שיהפכו לביתך. ומתוך המטה סוטה המפורסמת. ועם זה אנחנו גם נצא להליכה הערב עם התנועה הזאת של מטה. כלפי עצמנו, כלפי הסובבים אותנו, כלפי היצורים השונים שמתעופפים, כל מה שפוגש אותנו, אפשר לצאת עם התנועה הזאת של מטה. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בביטחון, ברווחה ויהיו מאושרים. כל היצורים החיים באשר הם, המפוחדים ואיתני הרוח, מבלי לפסוח על אף אחד מהם. הארוכים, העצומים, הבינוניים, הקצרים, הקטנים והגדולים. הנראים וגם אלה שאינם נראים. אלה שחיים רחוק או קרוב. אלה שנולדו ואלה שטרם נולדו. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים. שהאחד לעולם לא יוליך שולל את האחר, ולא יזלזל בו בשום מצב. מי ייתן ואף אחד לא יבקש את רעתו של האחר מתוך עוינות או כעס. כשם שאם תגונן בחיי השלה על ילדה היחיד, כך יש לטפח בליבנו אהבה ללא גבול לכל היצורים החיים. יש לטפח בליבנו התכוונות אוהבת אינסופית אל העולם כולו, למעלה, למטה ולמה שביניהם. ללא מכשול, ללא טינה וללא עוינות, בעמידה, בהליכה, בישיבה ובשכיבה, עד שהקהות נעלמת.